אנחנו ביום הדף עין זין עמוד א', ואנחנו ראינו במשנה שיש חמישה עינויים שביום כיפור, אחד מהם זה הרחיצה. שאלנו מקור מניין שרחיצה נקראת עינוי, שכשהתורה אומרת לנו ביום כיפור ועיניתם את נפשותיכם, זה כולל איסור רחיצה. הבאנו לזה שני סברות, שני מקורות מהפסוקים, ועכשיו נביא מקור שלישי. אומרת הגמרא, ואי באית אימה, אנחנו בנקודתיים בערך 15 שורות מלמטה, והיא בעית אימה, רחיצה דקרי עינוי מנהלן מהכה. איך אנחנו יודעים שרחיצה זה עינוי? יש לנו סיפור. כשדוד המלך בורח מפני בנו, כשיש מרד אבשלום, אז כשדוד בורח, אז באים איתו אביתר, הכהן ואחרים. ואז בסוף ימי דוד יש מרד שני של אדוניה בן חגית, ואביתר בפעם הזה מצטרף עם אדוניה בן חגית. זה לא בדיוק מרד, אדוניה מחליט שהוא יהיה המלך הבא. ואז כששלמה מדבר עם אביתר, הוא אומר לו, שמע, אני לא ארוג אותך, למרות שהצטרפת במרד של אדוניה. למה? כי התענית בכל אשר התענה אבי. אז אנחנו רואים שהסבל שדוד סבל במרד הראשון של אבשלום נקרא עינוי. ואחר כך אנחנו נוכיח שבאותו מרד דוד המלך לא יכל להתרחץ, ומפה נוכיח שהעינוי של דוד במרד הראשון כלל רחיצה, ומפה נוכיח שהלשון עינוי הולך על רחיצה. אז אומרת הגמרא, בי ביתם הרחיצה דקרי עינוי מנהלן מהכה דכתיב. שלמה אומר לאביתר, ולאביתר כן אמר המלך, ענתות לך על שדך, לך לעיר של כהנים שנקראת ענתות, כי איש מוות אתה, בעצם מגיע לך למות. וביום זה לא עמיתך, אבל אני לא ארוג אותך היום, כי נשאת את ארון השם לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי, אתה הצטרפת בעינוי של אבא. אז רואים שכשדוד ברח מאבשלום, זה נקרא עינוי. עכשיו, וכתיב בדוד, ולגבי אותה בריחה כתוב, כשבא החבר של דוד והביא לו אוכל, אז כתוב שם, לא, ברזילאי הגלעדי, תודה רבה. כשבא ברזילאי הגלעדי והביא לו אוכל, כתוב שהם הביאו לו את כל האוכל, כי אמרו, העם רעב ועייף וצמא במדבר. רעב מלחם, וצמא ממים, עייף ממי, לאו מרחיצה. אז מפה אנחנו רואים שכשדוד ברח מאבשלום, לא היה להם רחיצה. אומרת הגמרא, רגע, מי אמר שעייף זה הולך על רחיצה? ודינמה מנילת הסנדל, אולי עייף הכוונה היא שלא היה להם נעליים בכלל כשהם ברחו? אלא אמר בי יצחק מאחה, איך אני יודע שעייף זה הולך על רחיצה במים? כי כתוב בפסוק, מים קרים על נפש עייפה. רואים שעייף זה רחיצה במים. אומרת הגמרא, מי אמר? אולי מים קרים על נפש עייפה, ודינמה מי שתייה? אולי הכוונה היא מים קרים, מי ששותה, זה נקרא נפש עייפה כשהוא צמא. אז אולי עייף במדבר זה ממים, משתייה? אומרת הגמרא, לא. מי כתיב בנפש עייפה? אז בנפש עייפה היה הכוונה שעייף זה מי שצמא. אל על נפש עייפה כתיב, באמת, טוב. ונילת הסנדל מנהלן דכתיב, אז הרגע הוכחנו שרחיצה במים זה נקרא עייף, ודוד אמרנו שהוא התענה כשהוא ברח מאבשלום, אז רואים שרחיצה במים נקרא עינוי. עכשיו, מה עוד היה לדוד כשהוא ברח? כתוב שדוד, ודוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה בראש לא חפוי, הולך יחף. אז כתוב שדוד כשהוא ברח מאבשלום הלך ובכה, ו... הוא הולך יחף, יחף ממאי, לאו מנילת הסנדל, אולי יחף לכאורה, כמנאי שהוא לא לבש, לא היה לו נעליים, ואם כך, אז העינוי של דוד גם כן היה מנילת הסנדל. אומרת, ודילמה מסוסיה, אולי הכוונה שלא היה לו את הסוס שלו לרכוב, ומטרקיה לא היה לו את השוט של סוסים, אלא אמר מנחם בר יצחק מאחה, כתוב, כשהשם אמר לישעיה, שהוא יעשה לעצמו כאילו הוא באבל, הוא אומר לו, לך ופיתחת השק מעל מותניך, ונעלך תחלוץ מעל רגליך. אז אנחנו רואים שישעיה, השם פקד עליו ללכת בלי רגליים, וכתיב, ויעש כן, הלוך ארום ויחף. אז רואים שיחף, יחף ממאי, לאו מנילת הסנדל, אז הישעיה, אנחנו רואים בישעיה שהמילה יחף הולך על תחלוץ מעל רגליך, זה להוריד את הנעל. ואימה במנהלים המתולאים, אולי הכוונה יחף, זה לא שהוא היה בלי נעליים, אלא שהנעליים שלו היו לגמרי גמורות. דילות, אימא אחי, ארום, ארום ממש, הרי באותו פסוק כתוב, להוריד את הבגדים, וכתוב שהוא הלך ערום. מה אתה חושב, שישעיהו הסתובב ערום? הכוונה היא שהוא הסתובב ערום מהבגדים היפים שלו, והלך בבגדים גרועים, בגדים בלויים. אותו דבר יחף, אולי אין הכוונה שהוא היה בלי נעליים, אלא שהוא היה בנעליים מטולאים. ערום ממש, אלא בבגדים בלויים, ההכנה במנעלים המטולאים. אז עוד לא הוכחנו שהמילה יחף זה בלי נעליים כלל. אלא, אמר אנחנו ביצחק מהכה, הפסוק אומר, הנביא אומר ביומיה להמיז, לעם ישראל לציון, מני רגלך מייחף וגרונך מצימה, מנעי עצמך מנחת, כדי שלא יבוא רגלך לידי ייחוף. והייחוף הכוונה היא, כשאת יוצאת בגולה, שתוכי בלי נעליים. מני לשונך מדברים בטלים, כדי שלא יבוא גרונך לידי צומה. אז פה אנחנו רואים שיחף זה בלי נעליים, וכן אצל דוד כשהוא הלך יחף זה בלי נעליים, וזה דוד, הצורה שהוא גלה נקרא עינוי, אז ממילא אנחנו רואים שעינוי כולל ללכת יחף בלי נעליים. כל זה מאוד מתאים לשיטות שאמרנו, שבעינויים חוץ מאכילה שתייה, כל שאר עינויים הם דרבנן, וכל הפסוקים הם בעצם אסמכתה. אז זה מסתדר טוב מאוד. כי זה, כן, כל הלימודים האלה, יא. תשמיש המיטה דקרי עינוי מנהלן, איך אנחנו יודעים שזה שהאדם נמנע מלשמש, זה נקרא עינוי, דכתיב. לבן אומר ליעקב, אם תענה את בנותיי, הוא מתנה איתו, אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי. אז מה אומר לו, אם תענה, מתשמיש. אם אתה תענה את הבנות שלי ותמנע מהם תשמיש, ואם תיקח, מצרות, ואל תוסיף נשים. אז הוא אומר לו, אתה צריך לחיות עם הבנות שלי כמו שאני עוזב אותך עכשיו. אל תוסיף נשים ואל תמנע מהם את תשמיש המיטה. אז פה אנחנו רואים שעינוי זה למנוע תשמיש. ואם הידי וידי מצרות, מי אמר? אולי אם תענה את בנותיי, הכוונה היא תוסיף נשים, ואם תיקח נשים זה גם אם תוסיף נשים. וזה הפירוש, אם תענה ואם תיקח. הוא אומר לו, אם תענה את הבנות שלי על ידי שתוסיף להם עוד נשים בחיי נישואים האלה. שזה פירוש הדבר, אם תענה ואם תיקח, זה הסבר איך תענה אותם. מי אמר שעינוי זה מניעה מתשמיש? אולי עינוי זה שיש עוד נשים שצריך להתמודד איתם. אומרת הגמרא, מי כתיב אם תענה ואם תיקח? אם היה כתוב אם תענה אם תיקח בלי הוו, אז האם תיקח היה מגדיר את האם תענה. מאחר וכתוב ואם תיקח כתיב, אז זה לא מגדיר, זה שני דברים, אם תענה ואם תיקח. ואם היי דיווידי מצרות, אחד לצרות ידי ואחד לצרות דעתיין לי מעלמה, אולי לבן אמר לו ככה, אם תענה את בנותיי על ידי שתיקח את שני הנשים האחרות בילה וזלפה ותעשה אותם עוד נשים, עד עכשיו הם היו פילגשים, אם תענה על ידי שתיקח אותם לנשים, ואם תיקח שתוסיף בכלל נשים, אז זה שני סוגי צרות, אחד לצרות ידי ואחד לצרות דעתיין לי מעלמה. ואתה אומר, לא, דום ידי אם תיקח. מי כתיב אם תיקח ואם תענה? אם תענה ואם תיקח כתיב. אז ההיגיון היה אומר שכשבן אדם אומר, הוא קודם כל אומר, אל תעשה את הדבר היותר גרוע ואל תעשה את הדבר היותר קל. אז אם לבן היה בא לומר לו, אל תעשה את היותר גרוע, אל תיקח נשים חדשות. ואל תעשה את הדבר היותר קל, אל תיקח את הפילגשים ותהפוך אותם לנשים. אז זה הסדר הדברים היה צריך להיות אם תיקח ואם תענה. קודם כל אם תיקח נשים חדשות, שנית אם תענה את בנותיי על ידי שתוסיף צרות. מזה שכתוב אם תענה ואם תיקח, אתה לומד שהעינוי הוא לא על ידי שהוא ימנה את הפילגשים לנשים, אלא זה עינוי אחר. מה זה העינוי האחר? למנוע מהם תשמיש. אז מפה הוכחנו שמניעה מתשמיש נקרא עינוי, וכן בעינוי של יום הכיפורים זה כולל מניעה מתשמיש. אמר לרב פאפה לאביי, התשמיש גופי, יקרא עינוי דכתיבה ישכב אותה ויענה. הרי כששכם לוקח את דינה כתוב ויענה, אז אתה רואה שזה שהוא שכב איתה נקרא עינוי, אז אולי תשמיש זה עינוי. אמר לי, אדם שאינה מביאות אחרות, לא, שם הפוך, קודם הוא שכב איתה כאוות נפשו, אחר כך כשהיא תבא אליו, אז הוא עינה אותה על ידי שהוא מנע את עצמו ממנה, גם שם העינוי של שכם זה שהוא מנע את עצמו ממנה, תינה כבר רצתה אותו, ואז הוא מנע, כשהוא מנע זה נקרא עינוי. תן רבנן, אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו, באיסור רחיצה זה אפילו חלק מהגוף, ואינם לא יכול לומר, טוב אני רק אשטוף את הידיים שלי, זה לא, זה גם איסור רחיצה. ואם היה מלוכלך בטיט ובצוער, רוחץ כדרכו ואינו חושש. כל האיסור רחיצה זה להנאה, אבל אם זה להוריד לכלוך או טיט או צוער, אפשר לרחוץ ואין בעיה. אסור לסוך מחצת גופו ככל גופו, ואם היה חולה או שהיו לו חטטין בראשו, סך כדרכו ואינו חושש. אם הוא עושה את זה בעצם כי יש לו בעיות רפואיות, אז זה לא נקרא לתענוג. תנת בי מנשה, רשב"ג אומר, מדיחה אישה ידה אחת במים, מנותנת פת לתינוק ואינה חוששת. והיא צריכה לתת לו אוכל, אז כמו שצריך ליטול ידיים, לגעת באוכל, בן אדם קם בבוקר, צריך ליטול ידיים, אז האישה גם כן שוטפת את היד שהיא הולכת למסור את הלחם לתינוק. היא לא נוטלת שני ידיים, אבל היד שהיא הולכת לתת את הלחם לתינוק, היא נוטלת. למה? כי זה לא תענוג, אז זה מותר ביום הכיפורים. אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת, וגזרו עליו להאכיל בשתי ידיים. שמאי הזקן, הוא בכלל לא רצה ליטול אפילו יד אחת. הוא אמר, ניתן לתינוק לחם בלי ליטול ידיים. מה קרה? מדורייתא אסור לי לרחוץ. כל העניין זה שנטילת ידיים לתת לו לחם זה רוחני, אז אני נותן לו לחם בלי נטילת ידיים. וגזרו עליו חכמים, לא, אתה תיטול ידיים. מה איתה? מה? הרבה היא משום שיבטה. יש איזושהי רוח רעה שנקראת שיבטה שנוחתת על הידיים. אם הוא לא היה שוטף ידיים, אז בעצם זה מזיק לתינוק, איך זה שהוא נותן לו לאכול בלי ליטול ידיים. תנו רבנן. הולך להקביל פני אביו ופני רבו ופני מי שגדול ממנו, אם בן אדם הולך לקבל את פני אדם אחר, והוא צריך לעבור בנהר כדי להגיע לשם, אז מותר לו, הוא עובר את צווארו במים ואינו חושש. הוא לא יכול להכניס את הראש למים, כי אז השפתיים שלו מתרטבות מהמים, זה אסור, אבל מותר לו לעבור בנהר, למרות שכל הגוף שלו מתרטב, אמרנו יש איסור רחיצה, עד הצוואר. איבאילו, הרב צטנית מים. מה קורה אם הרב הולך לתלמיד להעביר את השיעור? האם גם לרב התירו לעבור במים כדי להעביר את השיעור? תשמע דמר ויצק בברכן הנחזית אלה זעירי דעזי לגבי רביכה ברשי תלמידי. רואים שהוא כן הלך לתלמיד. אני ראיתי אותו הולך לתלמיד ביום כיפור, הוא עבר דרך מים. רב אשי אמר, ראו רבי ברשי ודעזי לגבי דזעירי, הסיפור הפוך. בעצם התלמיד הלך לגבי הרב. הוא הלך לגבי דזעירי רבי. רב השאר לבני עבר ימינה למעבר במאי לנטורי פרי. רב התיר לאנשי העיר עבר ימינה, הוא התיר להם לעבור את המים כדי לשמור פירות. היו להם פרדסים, והיה בעיה שאולי יבואו גנבים. הוא התיר להם לעבור את המים ביום כיפור, לשמור על הפירות, למרות שהם עוברים במים. אמר לאביי לרב, להיות שם, כן, להיות שם, שאם יבואו, נכון, לא, 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 אסור לקטוף ביום כיפור. אבל להרביץ להם עם מקלות, תראו, זה לא בשמיים. בשנת שמיטה האחרונה, כל הפרדסים, איפה שהיה אוצר בטין, אז הערבים באו וגנבו את כל המנגו פעם אחת, ואז הם באו וגנבו בשבת, הם אמרו, נו, זה אוצר בטין, אין שמירה, נכון? אז הם ניצלו את זה, באו עם מסעיות, כל המנגו גנבו. ואז הם גנבו, היה עוד פרי, שהם חיסלו את כל הפרדסים בארץ, כל האוצר בטין, הם חיסלו. למה? כי לא היה מי שישמור. אז זה מאוד חשוב שיהיה מי שישמור. זה אוצר בית דין, זה בית דין, זה בעצם, כן.
סתם מישהו לא,
אין בעיה, אבל היו פרדסים שהיו אוצר בית דין, וזה אחד מהדרכים הכי טובות מבחינה הלכתית, שאתה גם שומר שמיטה, וגם החקלאי לא נהיה עני גמור. אז באו הערבים, חיסלו את השדות, אז לא, באמת השמירה הזו היא מאוד חשובה. אמר לאביי לרב, תניא דמסייע לך, שומרי פירות, עוברין הצברן במים ואינן בננות. נראה לי בננות, לא בננות, לא זוכר. אמר לה אביי לרב, תן דמסי הלך, שומרי פירות עוברין הצברן במים ואין חוששים. אז הוא אמר לו, יש ברייתא מפורשת כמוך. רב יוסף שאל לו לבני בית תרבו, לאנשי העיר תרבו, זה היה כפר בית תרבו, הוא התיר להם למאה והרבה מאיה, למיתי לפרקה, לבוא לשיעור הוא התיר להם. עכשיו צריך להבין קודם כל, שבימי חז"ל, כל התפילה של יום כיפור הייתה הרבה יותר קצרה. לא היו את כל הפיוטים שיש היום. אז תפילת יום כיפור הייתה כמו תפילת שבת, אולי קצת יותר ארוכה, כי היה להם את העבודה של יום הכיפורים, אבל בסדר, היה לבן אדם עוד איזה 6-7 שעות ביום כיפור, ללך לשיעורים, והרבנים היו מעבירים שיעורים ביום כיפור. רוב יום כיפור לא היה כמו בימינו בתפילה, אלא היו שיעורים, היו הולכים ללמוד תורה. אז רבי יוסף התיר להם ללכת, לעבור במים, לעבור להגיע לשיעור, למי זה לא שר עלו. אבל הוא לא התיר להם לעבור במים כדי לחזור חזרה לביתם. אמר לה, הבא, אם כן אתה מכשילן לעתיד לבוא, אז שנה הבאה הם לא יבואו לשיעור. אם אתה לא מרשה להם לחזור הביתה, עד אחרי יום כיפור, הם לא יבואו שנה הבאה. אתה צריך להתיר להם גם את זה. וזה היגיון הלכתי שיש לנו גם בביצה, שהרבה פעמים אנחנו מתירים דבר משום סופן. כמו שאנחנו בימינו, שולחים רופאים חזרה הביתה מבית החולים עם נהג גוי, כי אנחנו רואים, אם לא נתיר לו לחזור הביתה, שבת הבא הוא לא יגיע. אז אנחנו אומרים, כולם שיבואו עם הגוי ויחזרו עם הגוי. מה היתר לחזור? היתר הוא כדי שיהיה לנו רופאים שבת הבאה. איקא דאמרי שרלו למיתה ושרלו למיזל, הוא התיר להם לשני הכיוונים. מעלה הבא הביא שם למיתה לאחי, אני מבין למה התרת להם לבוא לשיעור זה לצורך מצווה, אלא למיזל מיתה, למה התרת להם לחזור הביתה? תשובה, כדי שלא תהיה מכשלה לעתיד לבוא. רב יהודה בר שמואל בר רב יהודה, הבוקה מאגודה דנהר פאפה, הם עמדו על שפת נהר פאפה, המעבר דחצד, דחצדד, ואבי קאי רמי בר פאפה מהח גיסה, רמי בר פאפה עמד על הצד השני, הם עמדו במעבר הנהר, מול חצדד, ורמי בר פאפה היה בצד השני, רמי לו קאלה, מהו למעבר למיתי לגבייכו, הוא שאל אותם, האם אני יכול לעבור אליכם, למי ששמעתי, אני רוצה לשאול שאלה הלכתית, אמר לרב יהודה, רב שמו דם מתאבי, עובר ובבד שועצים מידו, מתחת חפת חלוקו, אתה יכול לעבור, אבל אתה לא יכול להוציא את הידיים מהחלוק שלך, הרבה פעמים הם היו מרימים את החלוק ושוחים במים עם החלוק למעלה. אז הוא אמר לו, את זה אתה לא יכול לעשות. מתקיף לרב יוסף, ובכל כי הגבנה מישרי, מה רגע, אם הנהר הוא כל כך גבוה שהוא יכול להרים את החלוק עד הצוואר כדי לעבור, האם מותר לעבור בנהר כזה? והכתיב, הרי כשהמלאך מראה ליחזקאל, הוא מראה לו איך יצא מקודש הקודשים, יצא משם נהר. והוא מראה לו איך שהוא מודד אלף, וכל אלף אמות, הנהר הזה נהיה יותר רחב. ובסוף הוא מודד והוא מראה לו שזה מגיע לעומק שכבר אי אפשר לעבור. והתיאור הוא כל פעם, עד שזה מגיע לקרסול, עד שזה מגיע למותניים, ואחר כך כתוב שכבר אי אפשר לעבור. אז רואים שמעבר למותניים זה נחשב מים שזה סכנה לעבור בהם. אז איך זה שהוא יכול לעבור במים שהוא יכול להרים את הבגד עד הצוואר שלו? הרי אסור לעבור נהר כשהמים הם מגיעים לו עד הצוואר. אז זה השאלה של הגמרא. עכשיו הגמרא תביא את כל הלימוד. והכתיב, כתוב ביחזקאל, כשהמלאך הלך והראה לו את הנהר יוצא מקודש קודשים, כתוב, ויעמוד אלף פעמה ויעבירני במים מי אפסאים. קודם כל הוא העביר אותו במים שהגיעו רק עד הקרסול, מכאן שמותר לעבור עד אפסאים. המשך הנהר ויעמוד, כתוב, אלף, הוא מודד עוד אלף, ויעבירני במים מים ברכיים. הפעם המים מגיעים אל הברכיים, מכאן שמותר לעבור עד ברכיים. ויעמוד אלף ויעבירני מי מותניים. אז רואים שהוא עבר במי מותניים, מכאן שמותר לעבור עד מותניים. מכאן ואילך, אבל אחרי שהעומק הגיע למותניים כתוב, ויעמוד אלף נחלה שלא אוכל לעבור, כי גאו המים מי סחו, נחלה שלא יעבר. המים כבר היו יותר גבוהים, ולא יכלו לעבור אותם. אמר, אז אנחנו רואים שברגע שזה עובר את המותניים, אי אפשר לעבור. אמר הבאי, שאני נחל דרדיף עם מיה. הנחל, בגלל שהמים שיצאו מקודש קודשים, היו, הלכו בחוזקה, אז שם באמת אי אפשר לעבור, כשיש לך נחל עם המים זורמים בכוח, באמת אי אפשר לעבור כשזה מעבר למותניים. אבל אם זה היה רק אגם של המים עומדים, אז באמת אפשר לעבור עד הצוואר. יכול יעבירנו בשיחוי, אולי תאמר שאפשר לעבור את הנחל הזה שיכול, שיוצא מקודש קודשים. על ידי שייט, יכול יעבירנו בבוני קטנה, הוא ילך על ידי אוני הקטנה. תלמוד לומר, בל תלך בו אוני שייט. הפסוק מתאר שהמים יהיו כל כך חזקים, שלא יוכלו לעבור שם אוני שייט. יכול יעבירנו בבוני גדולה, אולי על ידי אונייה גדולה הוא יוכל לעבור, תלמוד לומר, וצי אדיר לא יעברנו, הנחל הזה יהיה כל כך חזק, שגם אונייה גדולה לא תוכל לעבור אותו. מיהי משמע, איך משמעות הפסוק היא ככה, כדי מתרגם רב יוסף, לא תזל בי בספינת ציידין, ובירני רבתי לא תגוזיני. אז התרגום של הפסוק מגלה לנו שזה הפשט, שהוא לא, אי אפשר לעבור את הנהר הזה, שהנהר שיצא מקודש קודשים יהיה כל כך חזק בסוף, שאף אונייה לא תוכל לעבור אותו. אמר ביהודה בן פזי, אף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בתוך ההר. אפילו מלאך המוות לא יוכל לעבור את הנער הזה. כתיב, אך הבל תלך בו נישי. וכתיב, אתה משוט בארץ. מלאך המוות בהתחלת איוב מתואר שהוא שט בארץ. אז כשכתוב, לא תלך בו נישי, זה כולל מלאך המוות שהוא לא יוכל לחצות את הנער הזה. אמר פינחס, משום רב הונה ציפורה, מעיין היוצא מבית קודשי הקודשים, בתחילת דומה לקרני חגבים. התחלת הנער הוא כל כך קטן, זה כמו שני הקרניים של החגב. ככה הוא מתחיל מקודש קודשים. כיוון שהגיע לפתח היכל, נעשה כחוט של שתי. הוא נהיה יותר רבה כמו החוט הזה. כיוון שהגיע לעולם, נעשה כחוט של ערב. נהיה עוד יותר רבה. כיוון שהגיע לפתח חזרה, נעשה כפי פח קטן. הוא נהיה כמו הפתח של פח קטן, והיינו דתנן, רב אלעזר בן יעקב אומר, מים מפחין או מפחין, אומר רש"י, כמין הפח, אנחנו בראש ע"ח עמוד א', כמין הפחן כשמגיעים למפתן ההיכל, עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית. מכאן ואילך היה מתגבר ועולה עד שמגיע לפתח בית דוד. מה זה פתח בית דוד? אומר רש"י סוף עמוד הקודם, היא ציון חוץ לירושלים. זה סתם ככה, צריך לדקדק, מה זה ציון, מה זה ירושלים. בסדר? כיוון שהגיע לפתח בית דוד, נעשה כנחל שוטף, שבו רחצין זווין וזוות נמדות ויולדות. שנאמר, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד, וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. אמר רב יוסף, מכאן רמז לנידה שצריכה לשבע צברה במים, ולתיך את הקוותי. רש"י, מכאן רמז לנידה, מדלוקרי לי ראוי לנידה, עד שמתגבר כנחל שוטף שמגיע לפתח בית דוד, רמז שצריכה לתבילת מים עמוקים שתשב בין הצברה. ואף אגב דלורמיז קרא הצברה, רמיז מיה תניה בו עמוקים עומק הראוי, וזה כראוי, ואנחנו לא פוסקים ככה. הרי ברוסיה יש בשולחן ערוך הרב, שלפעמים הם היו צריכים ממש לשכב על המדרגה, המים היו כל כך, לא היה להם מקווה עם מים גבוהים, אז היה להם מדרגה שהאישה הייתה צריכה להישכב עליה כדי שכל גופה יהיה בתוך המקווה. אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו לכתחילה ודאי עדיף שהמים יהיו גבוהים, שהאישה תוכל לטבול בקלות, אבל זה לא לעכב כמו שרבי יוסף אמר. טוב, אומרת הגמרא, אז אנחנו אמרנו שיש היתר ביום הכיפורים לעבור בנחל כזה. עכשיו שואלת הגמרא, זה טוב ביום הכיפורים, כי אין לו נעליים, אז אין לי בעיה שהנעליים ייפלו לו בתוך הנהר. מה קורה בשבת, דאיקא מינהל מאי, שיש נעליים, האם אני חושש שבסוף הנעליים ייפלו לו בתוך הנהר, ואז הוא יבוא לטלטל את הנעליים, והוא יעבור לעבור איסור לטלטל בשבת, לסחוב את הנעליים שלו. כי ביום כיפור בכלל, ודאי, כן, לא לובשים נעליים. זה שאנחנו היום יש לנו נעלי גומי וכל זה, בימיהם לא היה. היו נעליים שלו ונעליים שלו, אסור.
לא משתמשים נעליים רגלים, לא יהיה
השלס
או משהו?
לא, לא. היה להם של לבד, אבל זה לא היה מצוי. היו מקרים שהיו משתמשים, כמו שנראה, הגמרת תביא, שהיו המורים, שהיה להם כל מיני דברים שהיו כן שמים על הרגליים. אבל ברמה העקרונית לא. כשהם היו הלכו בלי נעליים, הם הלכו בלי נעליים. אמר נחמיה חתני דבי נסיעה, הנחזיתי לרב עמי ורב אסי דמטו אורקומה דמאיה ועברוה דרך מלבוש. אני ראיתי שהם לבשו את הנעליים בשבת ועברו את המים. הם היו צריכים לעבור בשבת, עברו. תנח מנעל סנדל מאיקה למימר. הרי הסנדל, אני מבין שהם עברו עם נעליים כי הנעל אתה קושר טוב וזה לא ייפול לך במים. אבל סנדלים שבימיהם לא היה להם דרך לקשור אותם טוב לרגל, כמו נעל, ואז היה יותר סיכוי שהם ייפלו. האם בסנדל גם כן מותר לחצות את הנהר, או שאני חושש שזה ייפול לו, ואז הוא יבוא לטלטל את זה בשבת? אמר רב ריחומי, ענה חזית אל רבינה, דעבר דרך מלבוש. רב אשי אמר, סנדל לכתחילה לא. אז יש לנו פה מחלוקת. ריש גלותא הקנה לאגרוניה, זה היה שבת, והוא הלך לאגרוניה להיות שם, לבי רב נתן. רפא מכולו רבנן, עטו לפירקה, כולם באו לשיעור. רבינה לא עטה, הוא לא בא לשיעור. למחר, באי רפא להפוקי לרבינה מדי תדריש גלותה. רפא היה חשוב לו שריש גלותה לא יחס על רפא שהוא לא בא לשיעור שלו, אז הוא רצה להרגיע אותו, אז הוא היה חשוב שהריש גלותה לא ישנה אותו, ריש גלותה היה כמו הנשיא, והוא לא תמיד היה כל כך למדן. אבל אם הוא נעם, אז דרך הרצאה שכולם יופיעו. אז למה רבינה לא הגיע? אמר להם, הייתה מלוא התאמר לפירקה, אז הוא שאל אותו, למה כבוד הרב לא בא לשיעור? מה הוא שואל? למה התלמיד שואל את הרב? הוא שואל את הרב, כי חשוב לו שהריש גלותה ישמע את התשובה, שהוא לא יקפיד עליו. אמר לי, הווקב לי קראי, כאבו לי הרגליים, היה קשה לי לבוא. אמר לו, היא באה לך למייסה מסעני, היית צריך ללבוש נעליים ולבוא. אמר לו, גב הדקר אהב, זה באמת, הכאב היה במקום על גב הרגל שהסנדל לא היה מועיל. בא אלך למיר מהסנדל, הוא אמר, בסדר, אז הנעל לא הייתה מועילה, אבל לפחות היית צריך לשים סנדל שהוא יותר רחב, ואז יכולת לשים מלבו. אמר לו, הוא קומה דמאי אהב באורך, הייתי צריך לחצות את המים, ולחצות את זה עם סנדל, איך הייתי עושה? היא באה לך למברי דרך מלבוש, אז מה? הייתי עובר את זה עם המלבוש, אמר לילה, עושה אבל אמר לאדם הרבשי, סנדל לך תחילה לא? אז רואים שהלכה למעשה, רבין הסבר כמו רבשי, היה לו כאב בגב הרגל, הוא לא יכל לבוש נעליים כי כאב לו גב הרגל, הוא יכל לבוש סנדל, הסנדל הוא לא רצה לחצות בו, למה? כי רבשי אמר שבסנדל לך תחילה לא חוצים את הנהר, ולמרות שראינו קודם ש... רב רחומי אומר שהוא ראה את רבינה חוצה דרך מלבוש, פה אנחנו רואים שרבינה סבר שלא חוצים דרך מלבוש, הוא סבר כמו רבשי. תני יהודה ברגורות, אסור לשב על גבי טינה ביום הכיפורים. אם ליש, היה לפעמים אזור מלא טיט, וכשהיה חם היו שוכבים על הטיט ומתקררים, אז זה היה התענוג שלהם. אז בעצם אתה לא רוחץ בטיט, מה? כנראה, לא יודע בדיוק. אז אומרת הגמרא שוב, רב יהודה בר גרוגרות שנה, אסור לשבת על הטיט ביום הכיפורים. אמר רב ישוע בן לוי, ובטינה מטפחת. אומר רשי, מטפחת מקיאה מים. זה דווקא כשהיה על זה תופח. אמר רבי, הוא תופח על מנת להטפיח. זה צריך להיות רמת, שזה כל כך חטוב עתיד, שזה תופח על מנת להטפיח. אמר רב יהודה, מותר להצטנן בפירות. רב יהודה מצטנן בקרה. לא יודע בדיוק, קרה כללית זה, זה החלק העליון של, של הדקל. אני לא יודע, או שפה הכוונה, זה קורה, סליחה. פה זה קרה, זה סוג, סוג דלת. יא, 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 אתה צודק. רב המצטנן בינוקה. לא יודע בדיוק מה זה
ילד שגופו קריר,
ככה הוא אומר, ילד שגופו קריר. טוב, רב המצטנן בקסה דחסבה, היה לוקח כוס כסף ומצטנן בו. אמר רב פאפה, קסה דחסבה, אם אתה רוצה להצטנן בו מלא אסור, אם הוא מלא במים קרים אני חושש שהמים ישפרו על הבשר, אז זה אסור מדין רחיצה. חסר שרי, אם אין בו מים, אם הוא לא מלא במים, אז זה מותר, כי אני לא חושש שזה יישפך עליו. דפחרה אידי ואידי אסור. משום דמישחל שחיל, אומר רשי, פולט מים. אם זה עשוי מחרס? פחרה, איך הם מתרגמים שם? חרס. אני לא מבין.
חרס לא חלק, יש פה גם מלא חורים קטנים כאלה.
אני לא יודע את המציאות שלהם, שזה פולט מים, אבל ככה כתוב. אני... טוב, צריך לדעת אם פחה זה, אני מבין שפחה תמיד זה חרס, אבל יכול להיות שיש חילוקים בחרס שלהם, אני לא יודע.
לא, כי בזה גם אתה לא יכול להכשיר חרס, מעניין קשרות, כי תמיד הוא לא חלק. זה לא כמו חרס של אמן שהוא חלק. חרס, היה בו מלא חורים כאלה.
כן, אבל הם השתמשו בכלי חרס, הם שתו מהם, אז כמה זה טפטף, אז...
לא, אני לא בטוח שזה טפטף לגמרי, אולי זה טפטף בחוץ.
לא יודע, אני לא מבין את המציאות, אני לא יודע. לא יודע מה זה משחל שחיל, לא יודע, לא יודע, לא מבין את המציאות. הרי הם השתמשו בכלים האלה, הם לא השתמשו בכלים שטפטפו להם
כל הזמן.
כן, אז אני פשוט לא, אני לא מבין את המציאות. אז כנראה שפחה זה סוג חרס מסוים, לא יודע. רב פאפה, יש גורסים פה, רב אשי אמר קסה דחספה חסר נמי אסור, משום דמסדריב, שהוא בכל זאת זה דבר שמחליק מהיד, ובסוף ישפרו המים, לא מעניין אותי שזה לא מלא, למעשה זה ישפך. זעירה ברחמה ושפיזכנין דרבאמי ורבאסיב רב יהושע בן לוי ודקולו רבנן דקיסרי הווה. כולם היו מתארחים אצלו. אמר לילה רב יוסף ברי דרב יהושע בן לוי בר עירייה או בר עירייה, תא אם אלך מילדה מעליית הדאבה ודבוך. פה אני אספר לך דבר טוב שאבא שלך היה עושה, כי הוא היה מערך את כולם. מטפחת היה לו בערב יום הכיפורים, היה לו איזשהו חתיכת בד ארוך, ושורה אותה במים, ועושה אותה כמין כלים נגובים. הוא היה לפני יום כיפור, שורה אותה במים, ואז זה היה מתייבש יחסית, אבל זה עדיין היה לח, ולמחר מקנח בפניו ידיו ורגליו. ערב תשעה באב, שורה אותה במים, ולמחר מעבירה על גבי עיניו. וכן, קיאת הרבה ברמרי אמר, בערב תשעה באב מבין לו מטפחת ושורה אותה במים, ומניחה תחת מרשותיו, ולמחר מקנח בה פניו ידיו ורגליו. בערב יום הכיפורים מבין לו מטפחת ושרוי אותה במים ועושה אותה כמין כלים נגובים, ולמחר מעבירה לגבי עיניו. עד פה אנחנו יחד. אמר לרבי יעקב לרבי יומי אבר תחליפך, איפך אמרית לן, רשי, איפך אמרית לן, בתשעה באב עושה אותה כמין כלים נגובים, ובערב יום כיפורים לא אמרת עושה אותה כמין כלים נגובים. עכשיו צריך לראות את הרשי הקודם, מטפחת סודר כמין כלים נגובים. ואני שמעתי דאחי גרסינן, ערב יום כיפורים הבינו מטפחת ומקנח בידיו, ולמחר פושטה ומעבירה על עיניו, והילחה קצת מכינוח הידיים די אתמול. זה כלים נגובים. מה זה כלים נגובים? שהוא ניגב בזה את הידיים אתמול, ואז יוצא שזה הרבה הרבה פחות רטוב ממטפחת שהוא הרטיב, ואז היא התייבשה יחסית. אחד הוא עם מטפחת לחה, והשנית היא מטפחת שקצת רטובה מהניגוב ידיים של אתמול. ואותיב נח שחיטה, אומר רשי, לשון ששמעתי, הכי כאמר. איפך אמרת לן ערב תשעה באב מקנח בידיו ולמחר פושטה, בערב יום הכיפורים שרואה אותה במים ועושה אותה כמין כלים נגובים, ואותיב נח שחיטה תקמין כלים נגובים עדיין יש כדי להסחות. אוקיי, איפה איבדתי את המקום? אז אנחנו הקשנו עליך משחיטה, אבל זאת אומרת כשאתה הבאת את זה, אתה ציטטת את זה הפוך, שבערב יום הכיפורים היה שורה במים, ובערב תשעה בה הוא היה עושה אותה מקנח בידיו. ושאלנו אותך, למה שאלנו אותך? בגלל שאם השרית אותה בערב יום הכיפורים, אז שייך שחיטה. אם זה רק ניגבת בה את היד, אם זה בערב תשעה בה שהוא השרה אותה, הרי בתשעה בה אין איסור שחיטה. אז הוא אומר לו, אני אוכיח לך שהגרסה שאני זוכר היא נכונה, כי כשאתה ציטטת לנו את זה, שאלנו אותך איך יכול להיות שהוא משתמש עם המפה שהוא ישרה והיא מתייבשת, הרי עדיין שייך בשחיטה ביום כיפורים. אז זה הוכחה שמה שציטטת לנו בעבר היה שביום כיפורים הוא ישרה אותה להתייבש. אתם איתי? אמר רב מנשה בר תחליפה, אמר רב אמרם, אמר רב בר ברכנה, שאלו את רבי אלעזר הזקן, שאלו את רבי אלעזר, זקן ויושב בישיבה, צריך ליטול רשות להתיר בחורות או אינו צריך? רשי, זקן ויושב בישיבה אמרינן בסנדרין, שאין חכם מתיר את הבחור ביחיד לראות את מובו, אלא אם כן נטל רשות מן הנשיא, פעם אחת לפחות, ואחה מבעילו, ואם זקן יושב בישיבת סנדרין הוא, מי צריך רשותה או לא? והדנק את להאחה משום דבעילה מימר ותוקה מבעילו, מהו לצאת בסנדל של שם ביום הכיפורים? זה בעצם הקדמה לשאלה הבאה ששאלו את רבי אלעזר. אז שאלו אותו, האם כשהוא יושב כחלק מהסנדרין, הוא גם צריך ליטול רשות מהנשיא להתיר בחור. מייקה מבעילו, הכיקה מבעילו. כי הדם הרבי דיבר רבין. דבר זה הניחו להם לבין נשיאה. את הכבוד הזה השאירו להם. כדי להתגדר בו, שכולם יבינו שהם גדולים, שצריך ליטול רשות. כדי להתיר בחורות צריך ליטול רשות. אז השאלה פה הייתה, צריך ליטול רשות, האם הוא כמו כולם שכדי להתיר בחור הוא צריך ליטול רשות מהנשיא, כי זה חלק מהכבוד שהניחו להם, או דילמה, כיוון דזקן ויושב בישיבה אין צריך. עמד רבי צדוק בן חלוקה על רגלה ואמר, אני ראיתי את רבי יוסי בן זמרה שזקן ויושב בישיבה היה ועמד במעלה מזקנו של זה ונטל רשות להתיר בחורות. הוא ישב, מה? הוא אומר רשי, למעלה מזקנו של זה, לפני זקנו של נשיא זה שבדורנו. כן? הוא היה לפניו, והוא עדיין הלך ושאל שאלה. כן? אמר לרבי אבא, לא כך היה מעשה, אלא כך היה מעשה. רבי יוסי בן זמרה כהן היה. ואחי קם מבעי להלכה, כי רבי מאיר דאמר החשוד בדבר לא דנו ולא מעידו, הרי הכהנים היו חשודים. אם הכהן קיבל בחור, הוא צריך להביא אותו לירושלים, להקריב אותו. הכהן מעדיף שיהיה לו מום, אז הכהנים היו חשודים לעשות מומים לבחור. האם הוא, רבי יוסי בן זמרה, שהוא כהן, יכול לפסוק שהמום הוא מתיר? האם הוא, שחשוד בדבר, יכול לדון אותו? או שאנחנו נוקטים כרבי מאיר, שהחשוד בדבר, הכהנים יהיו חשודים להטיל מומים בבחורות, להקל עליהם את החיים, שהם לא יצטרכו לאכול את זה בקדושה בירושלים. האם אני נוקט בזה כרבי מאיר?
יש למום זה לכהן גם?
זה עדיין לכהן, אבל אז הוא לא צריך לאכול את זה בקדושה בירושלים.
אבל זה לכהן.
כן, כן. אז האם הלכה כרבי מאיר, דאמר החשוד בדבר, לא דנוב לא מעידו, עודים הלכה כרשבג, דאמר, נאמן הוא על של חברו, ואינו נאמן על של עצמו. האם הוא יכול לפסוק את זה או לא? הוא פשט להלכה כרשבג, שלמות שהוא כהן הוא יכול לפסוק את זה, מאחר וזה לא לעצמו. ותוקה מבעילה הוא, וחוץ מזה שאלו את רבי אלעזר באותו מעמד, וזה בעצם עיקר העניין שלנו, מה הוא לצאת בסנדל ששם, בסוג של גומי, ביום הכיפורים. אנחנו בהנחת עמוד ב', עמד רבי יצחק בן נחמני ואמר על רגלה ואמר, אני ראיתי את רבי שמעון בן לוי שיצא בסנדל של שם ביום הכיפורים. ואמין עלי, בתענית ציבור מאי, מאחר ותענית ציבור שנגזר על הגשמים, הוא גם כן אסור בנעילת הסנדל, האם גם כן מותר ללבוש סנדל של שם? אמר לי, לא שנה, כן, אותו היתר. אמר רבא בר בר חנה, אני ראיתי את רבי אלעזר דמין נינווה, שיצא בסנדל של שם, בתענית של ציבור, וכשאני ראיתי אותו בתענית ציבור לובש את זה, ואמין עלי ביום כיפורים מאי, אמר לי, לא שנה. רבי יהודה נפיק בדהיתנה, הגמרא עכשיו מביא, היה כל אחד, היה לו סוג סנדל אחר שהוא היה לובש ביום הכיפורים. זה מה שאתה שאלת, האם היה להם? כן, אנחנו רואים שהיה, אבל זה לא, כנראה זה לא היה כל כך מצוי. אביי נפיק בדהוצה, סנדל של כפות מרים. רבא נפיק בדיבלי, עשוי מהסבים. רבא ברבונה קרסודרה קרי, הוא עטף את הרגל שלו באיזשהו בגד, ונפיק, וככה הוא היה יוצא ביום כיפור. מה תברא מברכה? מה? הקיטה יוצא בקו שלו דברי רבי מאיר ורבי יוסי יוסר. למה? כי רבי יוסי אומר זה לא נחשב מנעל, ואומר רשי כסבר לב מנעלו הועיל ואינו שווה בכל, מאחר ולא כולם לובשים את, את הקו של הקיטה. אתם יודעים על מה קו של קיטה? כן, בן אדם שנקטע רגלו ואז עושים לו מקל, אז זה נקרא הקו. בימים זה היה פרוטזה, זה היה רק מקל. אז זה נקרא הקו של הקיטה, המקל הזה. מה? כן, השודדי ים, בדיוק. אז אנחנו רואים שהגם שלפי רבי יוסי, הקו של הקיטה, המקל הזה שהוא הולך עליו, הוא לא נחשב מנעל, עדיין רבי יוסי עוד רגע יאסור לצאת בו ביום הכיפורים. אז אתה רואה שגם משהו שלא נחשב מנעל, אסור ללכת איתו ביום הכיפורים. אז שוב, הקיטה יוצא בקו שלו דברי רבי מאיר, רבי יוסי יוסר, ותעני עליו ושבין שאסור לצאת בו ביום הכיפורים. אז אתה רואה שגם מה שלא נחשב מנעל, למרות שהקו הזה לא נחשב מנעל, עדיין אסור לצאת בו ביום הכיפורים. אמר רביי, התנדית בקטיטין ומשום תענוג. זה לא בגלל האיסור מנעל, אלא מאחר והיו שמים בו כל מיני חתיכות צמר, כל מיני חתיכות סמרטוטין, יש בזה איסור תענוג. אמר לרבה ואיליו, מה נעו קטיטין, מה שבילי מנה? לא הבנתי. אם אתה לא מחשיב את הקו הזה נעל, אתה לא מחשיב אותו כלי, אז בגלל שיש שם את החתיכות בד האלה, אז אתה עכשיו תאמר שיש לו כלי, ועוד כל תענוג דלה מנהלו ביום כיפורים יסור? מי יסור? מה הבעיה? מי אמר? רגע. נכון? אז מה אם יש בזה תענוג? והרב הברבונה וקר סודה הקרי ונפיק, הוא כן עטף את הרגל שלו, כן? ועוד מדיקטני סייפה, אם יש לו בית קיבוק קטיטין, תמי מכלל דרי של אבדית לקטיטין הסקינן, הפשט שלכם בכלל לא מסתדר, כי המשך המשנה אומרת, שהקו הזה של הקיטה, אם יש לו בית קיבול לקטיטין, אז הוא תמי. זאת אומרת, אז הוא כלי. זאת אומרת, ברישה בכלל לא דיברתי על קו שיש בו מקום לשים קטיטין. זאת אומרת, ברישה כשאמרתי, הקיטה יוצא בקו שלו, רבי יוסי יוסר, ושני מתמים ביום כיפור, בכלל לא דיברנו על קו שיש בו מקום לקטיטין. אלא אמר רב, הכל הפשט הזה לא מתקבל. לעולם דקולי אלמה, מנהלו. ובשבת, בהפליגה. בעצם כולם מסכימים שהקו של הקיטה הוא נחשב נעל. בגלל זה אסור לבוש אותו ביום הכיפורים. דווקא הקו של הקיטה, אבל כל הדברים האלה שאילתרו לשים על הרגליים, הם לא נחשבים מנעל. אז מה המחלוקת בשבת? מר סבא גזרין נדים המשתמת ועתי לתוי דל דמות. כל המחלוקת היא האם גזרו שהקו הזה ייפול והוא יבוא לטלטל זה דל דמות. ומר סבא לא גזרינן, אבל זה לא דין במנעל. כולם מסכימים שהקו של הקיטה נחשב נעל. מה זאת אומרת? היו לו קביים, והוא ירים אותו, נמאס לו, אם זה נופל לו כל פעם, אז יכול להיות שהוא ירים את זה וימשיך ללכת על הקביים, בלי הקו. כן. כן, הוא לא היה הולך על זה, זה היה רק לנוי. טוב, אז נמשיך פה בעזרת השם שבוע הבא.